שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
השבוע אנחנו נעסוק במועד שהוקבע על ידי רבנות הראשית לפני כמה שנים. יום חפחת אייר, שזה יום ירושלים. למרות קביעת רבנות הראשית, נדמה לי שהמועד הזה הוכר רק על ידי הציבור שמכנה עצמו לאומי דתי, או דתי לאומי. היה רצוי בשבוע הזה לעסוק קצת בענייני ירושלים, בענייני מקדש. אנחנו יודעים שהרמב״ם הבין שהמושג של ירושלים כלול בתוך המושג של מקדש. למשל, במסכת ראש השנה, המשנה קובעת שתוקעים בשופר בשבת רק בבית המקדש, אבל לא בגבולים. לפי הבבלי, גזירה דרבה אומרת לא לתקוע בשופר בשבת שחל בראש השנה, ראש השנה שחל בשבת. אבל במקדש תוקעים. רש"י מפרש שתוקעים בשבת בגלל שאין שבות במקדש. הדין של תקיעת שופר הוא אסור לפי הבבלי מדרבנן, בגלל גזירת דרבה, ולכן אין שבות במקדש. אומר לי שבבית המקדש השבות הזה לא חל. האמת היא שהנושא הזה טעון שיעור לכשלעצמו. אין שבות במקדש בדרך כלל מדבר על עבודות שהן נחוצות בבית המקדש. זה לא אומר שאין איסורי דרבנן בכלל בבית המקדש, אבל כפי שאמרתי, זה לא המקום והזמן לנושא הזה. בכל אופן, לפי רש"י זה ברור שהדין הזה, אין שבות במקדש, מתייחס בבית המקדש, לבית המקדש. ממילא בירושלים גם כן לא תוקעים בשופר. אבל הרמב״ם, שיטתו ידועה, הרמב״ם פוסק שבמקדש לא תוקעים בשופר בשבת, וכל ירושלים נקראת מקדש. גם ירושלים, כמובן מדובר בירושלים שהיא בפנים החומה. כנראה שלפי הרמב״ם, הגזירה שמי אבירנה לא קיימת במקום שיש בית דין קבוע, בית דין הגדול, בית דין שיושב בלשכת הגזית, ולכן מותר לתקוע וחובה לתקוע בירושלים. ידועים הדברים שלפני כיותר מ-100 שנה הייתה סערה גדולה בירושלים, משום שהיו יהודים שאמרו, הרי לשיטת הרמב״ם הם רוצים לתקוע בשופר בשבת. והיה על זה ויכוח בין הרבנים, באמת ליישם את הרעיון הזה וכו', ומי שמעוניין בהיסטוריה של הדבר יכול למצוא ספרים ומאמרים רבים שנכתבו על אותו אירוע לפני יותר מ-100 שנה שתקעו בירושלים בשבת. בראש השנה שחל בשבת. דין אחר שישנו, זה דין של לולב, שהיו נוטלים לולב במקדש כל שבעה, ובגבולים רק יום ראשון מהתורה, ומדרבנן כל שבעה ימים. כמובן, המנהג שלנו היום, זה שאנחנו נוטלים לולב כל שבעה, אבל זה רק זכר למקדש, דין דרבנן כזה. אבל מדורייתא לא צריכים ליטול לולב. ולכן יש קולות בשישה ימים של חג שלא חלים ביום ראשון. ביום הראשון כל ההידורים וכל החומרות שצריכים כדי לצאת ידי חובת לולב לא קיימות בשאר הימים, ואפשר לצאת בלולב בשישה ימים שאי אפשר לצאת בו ביום ראשון. יש כאלה היום שמהדרים לצאת שיטת הרמב״ם, ולכן אם הם נניח שהם גרים בגוש הציון והם מתפלים שאחרית מוסף בגוש עציון, התפללו ויצאו ידי חובה, ומגיעים לכותל, אולי לשמוע ברכת כהנים, אולי סתם רוצים לעלות לרגל ביום החג, ומגיעים בפנים החומות בירושלים, יש אנשים שמאדרים ליטול לולב, וגם כאלה שמאדרים ליטול לולב, שבאמת קשר כאילו גם ליום הראשון, כדי לצאת כאילו את שיטת הרמב״ם, שהיום יש מצווה מן התורה ליטול לולב בירושלים. ההשוואה בין ירושלים למקדש, כמובן לפי הרמב״ם, היא חשובה לגבי פרט אחד אחר, שהרמב״ם בלכות בית הבחירה פרק וף, קובע שם להלכה, שלמרות שהרמב״ם פסק שיש דיון על קדושת ארץ ישראל בכלל, עם הקדושה הראשונה של ארץ ישראל, קדושה לשעתה, וקדשה לעתיד לבוא או לא, כל הדיון הזה הוא נוגע רק לארץ ישראל. אבל לגבי ירושלים, כל אחד, לגבי המקדש, כל אחד קובע שקדושת המקדש, דהיינו גם ירושלים שהיא קדושה בקדושת המקדש, היא קדושה משום השכינה, והשכינה איננה בטלה, ולכן הקדושה חלה גם בזמן הזה. לכן לפי הרמב״ם, אין דיון הלכתי בקשר לירושלים, אלא קדושה של ירושלים היא לצמיתות. היו אחרונים שהעלו שאלה מעניינת, בדרך כלל אין חקלאות בירושלים, אבל לו יצויר שיש חקלאות בירושלים, האם ייתכן להגיד שהיום, בגלל שהקדושה הראשונה קיימת, לא כמו בארץ ישראל שהרמב"ם פסק שרק קדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. וממילא הרמב"ם פסק שגם בזמן קדושה שנייה, והיום תרומות ומעשרות אינם חלים מן התורה, רק מדרבנן, אבל תרומות ומעשרות אינם חלים מן התורה, אז יש כאלה שהעלו לפי הרמב"ם שקדושת ירושלים נובעת מחמת קדושת המקדש שהיא קדושה נצחית, אולי באמת יש תרומות ומעשרות מדורייתא בירושלים בזמן הזה, בזמן שיש חקלאות, אם יש חקלאות כזאת בירושלים. והדיון הזה הוא מפורסם באחרונים רבים, המנחת חינוך, ורב צבי פסח פרנקל יכול לדבר על זה. התשובה המקובלת היא חשובה לנו מאוד. התשובה המקובלת של בזמן שאני מדבר על קדושת ארץ ישראל בכלל וקדושת ירושלים בפרט, קדושת ארץ ישראל אני מדבר, כמובן אני מדבר על עניין הרוחני שבארץ ישראל, וזה נושא לכשל עצמו. אבל בזמן שאני מדבר על קדושה הטכנית, ההלכתית, אני מדבר על קדושת הקרקע. קרקע של ארץ ישראל היא קדושה, ממילא יש הלכות שמתייחסות לקרקע של ארץ ישראל. היום, בזמן הזה, יש מקום לדון אם הקדושה של הקרקע הזה, הקדושה קיימת מקדושה ראשונה, מקדושה שנייה, אם יש דין תחומות ומעשרות וכו'. הקדושה של ירושלים היא לא קדושה מחמת בקרקע. זאת היא קדושת האוויר. קדושה המיוחדת של העיר ירושלים. ואם כן, זה לא נוגע בכלל לגידולים שבירושלים. ולכן הדינים של תומות ומעשות בירושלים הם דינים כמו שאר ארץ ישראל. אבל הקדושה המיוחדת שבירושלים היא קדושה, לפי מה שהסברנו לפי הרמב״ם, קדושה עולמית. הקשר בין ירושלים למקדש, לפי הרמב״ם, הוא די ברור. אני רוצה להתייחס לקדושה בין ירושלים לבין מלכות בית דוד. הדברים די ברורים שאנחנו קושרים את ירושלים, את בניין בית המקדש, למלכות בית דוד. בואו נראה את הדברים קודם כל ב-18. הגמרא במסכת ברכות י"ז עמוד ב' מסבירה את סדר הברכות שיש ב-18. אומרת הגמרא שאחרי שקרני רשעים אגדיה, תרומנה קרנות צדיק, ממילא אני יכול לדבר על הצדיקים ועל החסידים ועל פליטת המזבח ויהיה צדק ותן זכתו במשן מפתח צדיקים. אחרי זה היכן מתרוממת קרנם? קנם של צדיקים מתרממת איפה? בירושלים. לכן הברכה של ירושלים היא אחרי הברכה של הצדיקים. שנאמר שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך. הברכה אחר מכן, אחרי בניין ירושלים, זה מלכות בית דוד. אומרת הגמרא, דף י"ז עמוד ב' במגילה, סוף העמוד, וכיוון שנבנית ירושלים בת דוד, שנאמר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם בדוד מלכם. אומר רש"י, אחר ישובו לבית המקדש, וביקשו הקדוש ברוך הוא ואת דוד מלכם. האם באמת משמע מכאן שסדר הדברים הוא אכן שקודם כל יש בניין בית המקדש ואחר כך מלכות בית דוד? המערשה במקום עומד על כך ואומר, משמע למהכה שבא דוד. והוא מביא את הגמרא בסנהדרין, ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. והמסקנה היא שלהעמיד להם מלך מקודם. ואם כן, לעתיד לבונה מי יהיה. וכך הרמב"ם פסק בהלכות מלכים פרק א', ממש בתחילתו, ששלוש מצוות נצטווינו, כלל ישראל נצטווה בשלוש המצוות האלה, אחד להעמיד מלך ממלכות בית דוד, ואחד לבנות בית המקדש, אבל הסדר הוא סדר אמיתי. קודם כל, מלכות בית דוד, אחר כך בניין ירושלים. אבל מה שמעניין, זה שב-18 עצמו, אנחנו כאילו מזכירים את דוד המלך פעמיים. גם בברכה, ולירושלים ירחה באחים תשוף, וכיסא דוד עבדך מהר לא תכין, וגם הברכה לאחר מכן, צמח דוד עבדך מהר תצמיח. ומעניין שהסדר שאנחנו רגילים להגיד ב-18, הוא, ולירושלים ירחה באחים תשוב, ותשכום בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוך התכין, ברוך אתה השם בונה ירושלים. אם כן, בין המשפט בקטע שמדבר בין ירושלים, לבין הברכה, יש תוספת באמצע של כיסא דוד. ובדרך כלל, הברכה היא צריכה להיות קשורה למילים האחרונות שאני אומר. מעין החתימה. הברכה, הנוסח של הברכה, זה מעין מה שחתמתי. וכאן חתמתי בבניין, וכיסא דוד עבדך מהר לתוך התכין. ואילו הברכה היא בונה ירושלים חוזרת על המשפט הקודם. נדמה לי ששמעתי מורנו הרב סולובייצ'יק, שבאמת יש מקום להפוך את המשפט, ולהגיד ולירושלים ירחה באחם תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהר לתוך התכין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, ברוך אתה השם בני ירושלים. ואז הברכה היא באמת סמוכה לחתימה. ובאמת זה נוסח חב"ד, שאומרים, תשכון בתוך ירושלים, ולירושלים ירחה באחם תשוב, ותשכון בתוך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהר לתוך התכין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. אבל האמת היא שיש בזה הבנה עוד יותר עמוקה. כדי להבין את העומק של הדברים, אני רוצה קודם לציין שברמב״ם, בסידור הרמב״ם גאון, בסידור הרמב״ם בכלל, הביטוי וכיסא דוד אינו מופיע בברכה של ירושלים, וברכת ירושלים היא ברכה מיוחדת. ויש דיון על זה בנוסחאות השונות, בספר מצוין על סידור, ספר של הרב ורדגר, ספר צלות עד אברהם, מי שמעוניין, בכלל זה ספר מאוד חשוב על ענייני תפילה, והוא מביא נוסחאות שונות בקשר לברכה הזאת. אבל כדי להבין את הנוסח שלנו, הייתי רוצה קודם לעיין בברכת המזון. אנחנו יודעים שהתורה אומרת פסוק אחד, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. הגמרא במסכת ברכות אומרת שיש שלוש ברכות שמדורייתא. הברכה הזן את הכל על הארץ ועל המזון, ובונה וברחמיו ובלי רחמיו, בונה ירושלים אמן, אלה ברכות, שלוש ברכות שמדורייתא. והברכה הרביעית היא תקנה מאוחרת, ברכה הטוב המיטיב שנתקנה על הרוגי ביתה. אבל בזמן שנאמר שלוש ברכות הראשונות הם דורייתא, והגמרא אומרת במסכת ברכות, כל שלא אמר מלכות בית דוד, בניין ירושלים, לא הזכיר, לא יצא ידי חובה. מה מקור לדברים? איפה זה כתוב בפסוק אחד שיש שלוש ברכות? ויש ראשונים, תוספות ועוד, שבאמת יש שלוש ברכות נפרדות, אחד, וזה כנראה מדורייתא, אחד, הזן את הכל, אחד על הארץ ולמזון, ואחד, על בניין ירושלים. אז אפשר להסביר, בזמן שכתוב, וברכת את השם אלוקיך, הכוונה לברך את הקדוש ברוך הוא על האוכל, להודות לו על האוכל שנתן לו, ויש לנו מסורת שהברכה הזאת הותקנה על ידי משה רבינו, בזמן שאכלו את המן במדבר. כמובן, שאר הברכות שמתייחסות לארץ ישראל, למלכות בית דוד, לבניין בית המקדש, הגמרא אומר שהן הותקנו בשלב יותר מאוחר. אבל אז כנראה שהתקנה של משה, הנוסח של משה, זה רק ברכה אחת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אבל כנראה שעל הארץ, כולל בתוכה, בתוך הביטוי הזה, עוד הלכה שצריכים להזכיר את ארץ ישראל. זה לא משנה איפה שיהודי נמצא. בחול, בארץ ישראל, כל ברכת המזון קשורה לארץ ישראל. ולכן, הוא צריך להזכיר, אז אני עכשיו מבין איך הגעתי לברכה השנייה. על הארץ ועל המזון, מקורו מזה שכתוב בתורה, ויאכלת ושבעת וירכת את השם אלוקיך, על הארץ. אבל מאיפה אני רואה שירושלים, גם כן, חלק מברכת הזון מן התורה, עד כדי כך שגמר אומרת, מי שלא אמר, לא יצא ידי חובתו. כנראה, ומישהו יכול להציע, שזה כלול בתוך המילה הטובה. אולי הארץ כוללת את כל ארץ ישראל, אבל בזמן שאני מציין מקום מיוחד, טובה, אולי אני מתייחס לארץ ישראל. אוקיי, אוקיי, אולי אפשר להסביר ככה. כמובן, ההסבר יותר עמוק, שארץ ישראל חייבת ברכה, אנחנו חייבים לברך לארץ ישראל, אבל אין ארץ ישראל שלמה בלי ירושלים. בזמן שאני מדבר על ארץ ישראל, לכל הפחות, ירושלים חייבת להיות חלק מארץ ישראל, ולכן זה דורייתא. אבל נשאלת השאלה, איך מלכות בית דוד הגיע לשם? איפה רואים את זה בפסוק? כנראה שהתשובה היא, שבזמן שאני מדבר על ירושלים, אני לא מדבר רק על ירושלים. אני מדבר על ירושלים כעיר שיש בה מקדש, כעיר שיש בה מלכות בית דוד. ירושלים איננה שלמה, כי אם על ידי בית המקדש ומלכות בית דוד. ואולי זה הכוונה של הגמרא בבבא קמא. גמרא מפורסמת בבבא קמא, אומרת שיש מטבע של ירושלים. הגמרא בדף צדי זין עמוד ב' אומרת, איזה מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחד. יש מטבע אחד, ירושלים. אבל המטבע הזה יש לו שני צדדים. גם ירושלים, העיר שיש בה מקדש, וגם מלכות בית דוד, שהיא החלק השני של המטבע. ובכן, בזמן שאני מברך ברכת המזון על הארץ הטובה, אני חייב לציין את ארץ ישראל. ארץ ישראל לא שלמה בלי ירושלים. ירושלים לא שלמה בלי מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. לכן הכל זה חלק מברכת המזון מן התורה, ולכן הגמרא אומרת, כל מי שלא אמר כך וכך, לא יצא ידי חובתו. עכשיו נוכל לחזור לברכת המזון. ל-18, סליחה. בזמן שאני אומר, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, אז אני מדבר על לבנות את ירושלים. אבל בניין ירושלים כולל בתוכו בניין בית המקדש. אבל בניין בית המקדש כולל בתוכו מלכות בית דוד. לכן, לפי הנוסח המקובל, אני אומר ולירושלים עירך ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוכה תכין. האם הברכה עכשיו, ברוך אתה שבן ירושלים, מתייחס למילים האחרונות או לא? היות שבכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, זה עצם בניין ירושלים. בניין ירושלים בלי מלכות בית דוד זה לא בניין ירושלים בשלמות. אז לכן המילים האחרונות כן קשורות למילים האחרונות. וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, זה הכל, ברוך אתה השם, כלול בונה ירושלים. אז ירושלים זה עיר שיש בה מקדש, ועיר שיש בה מלכות בית דוד, זה שני חלקים של אותו מטבע. מה שמעניין, שבזמן שאנחנו מדברים היום על ירושלים, מה המיוחד שבירושלים? בזמן שאנחנו שואפים לירושלים, וכל השנים עם ישראל חי במובן מסוים שאנחנו בדרך לירושלים, אנחנו הולכים לירושלים. איפה שאנחנו הולכים, אנחנו רק הולכים לירושלים. מה מסמל ירושלים? כמובן ירושלים מסמל את העיר שיש בה מקדש, עניין של קדושה, עניין של תל תלפיות שכולם פונים אליו. אבל יש הבנה אחרת בירושלים גם כן. לא רק המקום של המקדש, אלא גם מקום של מלכות ישראל. מלכות ישראל אמנם והמקדש אמרנו שהם קשורים. אבל עצמאות ישראל, שיש מלכות בישראל, ועיר הבירה היא ירושלים, זה חלק מהשאיפה שלנו בזמן שאנחנו מדברים על ירושלים. ירושלים מסמלת לנו עצמאות ישראל, מקום המלוכה, מקום הממשלה, וגם מסמלת בשבילנו את העיר שיש בה מקדש. יש גמרא מעניינת, ואנחנו כך פוסקים להלכה, וזה כתוב בשולחן ערוך, שבזמן שיהודי מגיע לארץ ישראל, ודווקא לערי יהודה, ורואה עיר בחובנה, הוא צריך להגיד פסוק מסוים ולקרוא קריאה. בזמן שהוא ממשיך קצת בדרך, והוא מגיע לירושלים, והוא רואה את ירושלים בחורבנה, עוד פעם הוא קורא הקריאה, ועוד פעם אומר כמה משפטים. בדרך מגיע למקום המקדש, או למקום שממנו הוא יכול לראות מקום המקדש, על המקדש אומר עוד פסוק וקורא פעם שלישית. ההלכה הפסוקה הזאת היא בשולחן ערוך, ויש היום מקום לדון על היישומים של ההלכה הזאת. הרבה אנשים פסקו אחרי שזכינו להגיע לערי יהודה, והרי אנחנו יש ציבור שלנו שגר ממש בערי יהודה. אז אי אפשר לקרוא לזה ערי יהודה בחורבנה. עם ישראל שולט מבחינה ממשלתית, עם ישראל יושב שם, אז העיר הזאת היא לא חריבה, ואין מקום לדון בשאלה הלכתית אם היום צריכים לקרוא הקריאה. כמובן, אם נגיע לערים אחרות בתוך ערי יהודה, שהם אם אנחנו נגדיר אותם שהם לא בשליטה של ממשלת ישראל ויהודים לא גרים שם, אז יש מקום גם להעלות את השאלה בקשר לערי יהודה, הם צריכים לקרוא קריאה במקומות המאוכלסים היום על ידי יהודים, שלכאורה זה ברור שלא צריכים לקרוא קריאה. בוא ניקח את הצד הקיצוני. בקשר לבית המקדש, מקום המקדש, מי שרואה את מקום המקדש היום, האם הוא צריך לקרוא קריאה? בזה הייתה מחלוקת הפוסקים של דורנו. היו כאלה שאמרו, צריכים לקרוא קריאה, בגלל שאפילו אם נניח שממשלת ישראל שולטת בהר הבית, וזאת היא שאלה שצריכים להגדיר אותה מבחינה פוליטית, מבחינה ממשלתית. אבל אם אפילו נניח ככה, הרי הקריאה המיוחדת שקוראים על מקום המקדש, זה בגלל שאין בית המקדש בפועל. אין מקדש. למרות שלפי הרמב״ם, קדושת ירושלים קיימת, וקדושה היא נצחית, קדושת המקדש היא נצחית, אבל בפועל אין בית המקדש. אין לנו לא אישים ולא קורבנות וכו' וכו'. אז הייתה מחלוקת הפוסקים אם קוראים קריאה. מצד אחד, יש ממשלה, אם נגיד ככה. מצד שני, אין בית המקדש. נדמה לי שממש בזמן שחרור הכותל, נדמה לי ששמעתי שרב נריה, זכר צדיק לברכה, הביא את החניכים שלו לכותל, וברכו שתי ברכות. ברכו ברכת שחיינו על זה שזכו להגיע למקום המקודש הזה. מצד שני, קראו קריאה על חורבן בית המקדש. ונדמה לי ששמעתי מהרב סולובייצ'יק, שגם הוא פסק להלכה שצריכים לקרוא קריאה מי שרואה את מקום המקדש. לעומת זה, שמעתי בשם רב צבי יהודה, שאמר שהיום שאנחנו שולטים, אז לא קוראים קריאה על מקום המקדש, ושיבדל לחיים טובים, אמרו לי משמו של רב עמיטל, שהוא פסק להלכה שלא קוראים קריאה. אם לא קוראים קריאה על בית המקדש, אז פשיטה שלא קוראים קריאה על ירושלים בזמן הזה. אבל בוא נניח שבאמת קוראים קריאה על מקום המקדש. מה הדין בקשר לירושלים בפנים החומות בזמן הזה? הרבה אנשים כתבו על זה. לדעתי יש מאמר מצוין של ידידי הרב הגאון רב צבי שכטר, שהופיע בשעתו בקובץ תורה שבעל פה מטעם מוסד הרב קוק, שיצא לפני הרבה שנים, והוא דן בשאלה הזאת, והוא אמר שזה תלוי בחקירה בנושא שאנחנו מעלים היום. למה באמת קוראים קריאה על ירושלים בפני עצמה, אחרי שכבר קראתי על ערי יהודה? ומה המיוחד שבירושלים בכלל? האם קוראים קריאה מיוחדת בגלל שאין עצמאות ישראל, וירושלים מסמלת לנו את עצמאות ממשלת ישראל? אם זאת הסיבה, אז היום לכאורה לא צריכים לקרוא קריאה. ממשלת ישראל יושבת בירושלים. יום יבוא ויכירו וידעו שזאת היא בירת ישראל, שכולם יבינו וידעו שזאת היא באמת בירת ישראל. ממשלת ישראל יושבת בתוכה. אז למה שיקרו קריאה? מצד שני, אם אנחנו נפסוק שעיקר הקריאה ירושלים היא בגלל שהיא עיר שיש בה מקדש, מה שמיוחד את ירושלים, לפי שהסברנו על פי דרכו של הרמב״ם, זה עיר שיש בה מקדש, ואם כן, כל זמן שאין מקדש, כל זמן שהיינו צריכים לקרוא קריאה בית המקדש בעצמו, אז לכאורה צריכים לקרוא קריאה לפני שמגיעים למקום, לראות את מקום המקדש, כשמגיעים בפנים החומות לראות את ירושלים. למעשה, לא נוהגים לקרוא קריאה על ירושלים בזמן הזה, והרב שכטר דן בזה, האם שם נאמץ את הכלל של הלכה כדברי המקל באבל, האם אומרים את זה גם בהלכות קריאה על בית המקדש, או לא, ולהלכה גם שם הוא פסק כשיש מחלוקת הפוסקים, אני מיישם במקרה הזה את הכלל של הלכה כדברי המקל, ולכן לא קוראים קריאה על ירושלים. המקום המקדש, אמרתי שיש ויכוח בפוסקים. דבר מעניין, שיש הרבה אנשים היום שחוששים שאולי צריכים לקרוא קריאה כשמגיעים לירושלים, ולכן הם מגיעים דווקא, כמובן לא צריכים לקרוא קריאה כל פעם, פעם ב-30 יום, אם לא ראית שם, אז יש עמים שצריכים לקרוא קריאה, אז הם מדייקים לבוא ביום שלא נוהגים לקרוא קריאה. כמובן, אם אתה מגיע בשבת ביום טוב, אז לא נוהגים לקרוא קריאה, ושוב, יש לך מאז 30 יום. מנהג מעניין, שאינני יודע בדיוק מקורו, שאם מגיעים ביום שלא אומרים תחנון, אומרים שהמנהג ירושלים זה לא לקרוא קריאה, ביום
לא אומרים תחנון, אבל אינני מכיר בדיוק את המקור לדבר הזה. כדאי לסיים, להגיד שירושלים מסמלת בשבילנו עיר הנצח, עיר של ממשלת ישראל, של מלכות ישראל, עיר של קדושה, עיר של שלום. אנחנו כמובן חוגגים את היום חפכת אייר כיום ירושלים, בתקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ונזכה לראות בניין בית המקדש על ידי מלכות דוד במהרה בימינו.